לפני כמה שנים מישהו מתקשר אלינו לפני שבת ומבקש מאיתנו לארח אישה. מי האישה? אז הוא סיפר, הוא אדם שלעת אתה לא שומר תורה ומצוות. הוא היה באיזה אופרה והייתה שם זמרת גדולה, ואחרי ההופעה הוא בא אליה ואמר לה מאוד יפה, מה אני יכול לעשות לך? היא באה מארץ הברית. אז היא אומרת לו, אם אתה רוצה לעשות לי משהו, תארגן לי שאני יכולה להיות בסעודת שבת. מה הסיפור? הסבתא שלה הייתה שומרת שבת, והיא זוכרת בתור קטנה, היא הייתה אצלה, והאווירה של שבת, הקדושה של שבת, זה נשאר לה בזיכרון, היא רוצה שוב לחוות את זה. אז בן אדם הזה התקשר אלינו, אם אנחנו מוכנים להזמין אותה, אוקיי, הזמן אותה בשבת, והתחלנו את כל התהליך, כמו שעושים תמיד, מסבירים כל דבר, מה זה השירים, מה זה השלם עליכם, אשת חיל, מסבירים מה זה הקידוש, למה עושים דווקא את הקידוש על היין וכו' וכו'. ואחר כך אומרים, הולכים עכשיו ליטול ידיים, היא לא ידעה מה זה, ועושים ברכה. היא אומרת, אוקיי, ברכה אני כבר יכולה לבד. ואז היא עושה את הנטילה, ועושה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. כל הילדים מתאפקים לא לצחוק. מה התברר בסוף? בבית שלה לא שמרו שום דבר, לא ראש השנה עם כיפור שום דבר. חנוכה את זה שמרו. אז אצלה בראש אומרים ברכה, מה זה ברכה? ברכה אצלה זה על להדליק נר חנוכה. מה באמת יש בחנוכה? שהוא כל כך מדליק נשמות. מה יש בפח הקטן הזה של השמן, הנס הזה, שכל כך הרבה עד היום בזמננו אנו מדליק נשמות? ועוד יותר, איפה הפח השמן הזה נמצא היום? הפח הקטן הזה איפה נמצא היום? אז בואו אנחנו נראה היום את הסוד איפה הוא נמצא, אני אספר לכם סיפור נפלא, אבל לפני זה בואו רגע נחזור לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת מקץ, ואנחנו מכירים שברוב השנים מקץ חל בחנוכה, וכל המפרשים שואלים מה הקשר של חג החנוכה למקץ. אז בואו נראה דבר מעניין שאולי יש הרבה אנשים שלא מכירים. איך שכתוב בפסוק פרשת השבוע, אחרי שיוסף רואה את אחיו עם בנימין, אז הוא אומר לאשר על ביתו, אבא את האנשים הביתה וטבוח טבח, ואכן כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. הוא עשה איתם סעודה. כתוב בשם השלטי גיבורים, ועוד מקומות כתוב איזה סעודה הוא עשה. זה סעודת פורים, והוא מביא שטבוח ואכן, תיקח את החטא ותכניס את זה ואכן, זה אותיות חנוכה. גם הגימטריה של התבוח ותבך זה 44, כי מספר הנרות שמדליקים בכל החנוכה עם השמש. למה יוסף הכין להם סעודת חנוכה? עוד יותר, הרי לא היה אז בכלל חנוכה, חנוכה היה הרבה הרבה שנים אחר כך. מה הפירוש פה? אז בואו נעבור רגע לפרשת תמועה מאוד גם כן. איך שכתוב שהאחים לא הכירו את יוסף, והוא מיד הכיר אותם. אומר המדרש, כשהוא רצה להתגלות אליהם, אמר להם יוסף, יוסף בן יעקב בא אצלי. הם שומעים כזה דבר, יוסף בן יעקב בא אצלו. יוסף בן יעקב בא אצלי, ואומר המדרש, והוא מספר להם, והוא דיבר איתי על האחים שלו שמכרו אותו. אומר המדרש, והיו נושאים עיניהם בארבע פינות הבית, תסתכלו לכל הצדדים, איפה אותו יוסף הזה? לא חלמו שזה הוא. אמר להם יוסף, למה אתם מסתכלים לכאן ולכאן? אני יוסף אחיכם. מיד פרחה נשמתם ולא יכלו לענות אותו. אמר רבי יוחנן, אוי לנו מיום הדין ומיום התוכחה. הפגישה הזאת, אני חושב, זה הפגישה הכי דרמטית שהיה בכל העולם כולו. הם אחרו אותו, הם לא חשו שזה יוסף, ופתאום הוא פה, וזה מה שהוא אומר, אוי לנו, מיום הדין, פתאום אנחנו נפגשים עם האמת, אנחנו מקבלים, כמו שאומרים, את השוק הכי גדול בחיים שלנו. וכאן באה השאלה, מה זאת אומרת הם לא הכירו אותו? הוא לא התחפש, הוא לא הלך עם השיחה, הוא הלך עם המבגדים שלו. אנחנו מכירים הרבה סיפורים שאנשים שלא נפגשו שנים נפגשו פתאום. יש סיפור שאישה אחת ראתה ביוטיוב, במקום שאתם אולי עכשיו רואים, ראתה פתאום איזה אירוע, ובתוך האירוע היא ראתה פנים של בחורה שנראית מאוד דומה לה. הלכה לחפש, בסוף התברר שזאת אחות התאומה שלה, שהיא לא ידעה בכלל שיש לה אחות תאומה. מה זאת אומרת הם לא ראו? רש"י אומר שהוא עזב, הוא הלך בלי זקן, ועכשיו היה לו זקן. נו, אנחנו גם מכירים אנשים שיש להם זקן ואנחנו רואים אותם אחרי הרבה שנים, ובייחוד השבטים. שיפתקה, היו אנשים לא פשוטים, היו אנשים ברום המעלה, ברום המדרגות. הם לא ראו את מה שאנחנו יכולים לראות, ויותר עמוק. החיזקוני אומר שהשם שלו והשפה שלו השתנתה. הרשב"ם אומר שהוא לא דיבר איתם, תמיד היה לו מתורגמן, הם לא שמעו את הקול שלו. זה אומר הרשב"ם. הרמב"ן אומר, הם לא ציפו לזה, הם ידעו עבד שמחו לישמעאלים, מה פתאום זה יכול להיות הוא? אבל אנחנו יודעים שתמיד בחסידות מסבירים את הפנימיות של העניין. מוסבר בחסידות, הם ראו בן אדם שכל כולו שקוע בעולם הזה. משנה למלך, היה עסוק באוכל, היה את שנת הסובע ושנת הרב, ובכל הביזנס פרו זרק עליו, אדם שכל כולו שקוע בגשמיות. הם הכירו את יוסף. הם ידעו שיוסף בן אדם נעלה. היה ביניהם כתוב בחסידות מחלוקת, השבטים רצו להביא את המשיח, והוא אמר שעוד לא בא הזמן. זה לא סתם היה קינה, זה היה מחלוקת פנימית מאוד. הם לא ציפו שבן אדם כל כך ששקוע בעולם הגשמי, יכול להיות יוסף כזה אדם נעלה. ואומר אדמו"ר הזקן, הם לא הכירו במעלה הגדולה שלו, שמצד אחד הוא יכול להיות בשמיים, ראשו בשמיים, והסולם מוצב ארצה, זה לא יכול להיות. הם לא הבינו איך בן אדם יכול לעמוד בניסיונות העצומים האלה, בקשיים, באתגרים האלה, ולאחד את שתי הקצוות האלה. בכדי להסביר להם את זה, יוסף עשה להם סעודת חנוכה. הכין להם סופגניות, לביבות, הכין להם את כל הסעודה להעביר את המסר, אתם מתפלים, אתם לא יכולים להכיר אותי, בוא אני אסביר לכם מה גרם לי להיות במדרגה כזאת. אז בואו נחזור עכשיו לפורים, ששאלנו מה מיוחד, סליחה, בחנוכה, מה המיוחד של חנוכה? עוד יותר, בחנוכה רואים שאנשים רחוקים מאוד מאוד מתורה ומצוות עושים, אבל לא רק זה, יש לנו תמיד מצוות, ויש מהדרים במצוות. לא מוצאים בשום מצווה בתורה שיש מהדרין מן המהדרין. בחנוכה על פי ההלכה, בכל בית, האבא, ראש הבית, מדליק את הנר של חנוכה. מהדרין, שכל אחד מבני הבית מדליק נר חנוכה. מהדרין מן המהדרין, שזה רק בחנוכה, זה שכל יום מוסיפים נר. ולא רק האבא, אלא כל אחד מבני הבית מוסיף עוד נר. זה לפי דעה אחת על כל פנים. מה זאת אומרת? למה דווקא חנוכה, שזה מצווה דרבנן, למה פתאום דווקא פה מהדרין מן המהדרין? יש כאן עוד שאלה מעניינת מאוד. יש בהגמרה מחלוקת בין רב הונה, רב חיסדא ורב זיירא. אנחנו יודעים שלפעמים הנרות נכבים. אז כשהנר החנוכה נכבה, מה אני עושה? אני חייב להדליק אותו או לא חייב להדליק אותו? בפשטות, ברור שצריך להדליק אותו. הרי כל העניין של נר חנוכה לפרסם את הנס. עוד דבר, בשבת כתוב שלא כל השמנים כשרים. ולא כל הפתיליות כשרות. למה? שמן צריך להיות שהאור שלו נקי וזך. הפתיליה צריכה להיות פתיליה טובה שהיא מאירה ומדליקה את השמן. מכיוון שאם לא, אז הנר יכול פתאום להיות פתאום חלש. פתאום יכול לא להעיר כל כך. בשבת אנחנו עושים מדלקת נרות או בשביל שלום בית, כבוד שבת, עונג שבת, שלא ייכשל בעצם, וכל מיני עניינים נעלים מאוד שיש בזה. לכן על פי ההלכה צריך לא כל השמנים, שמנים מיוחדים. דבר ראשון, שהוא לא, חלילה לא יהיה פתאום אור חלש. ודבר שני, אם הוא יהיה אור חלש, יש חשש שהוא ייקח את הנר ויחזיק אותו, וזה אסור בשבת. מה הדין בחנוכה? אז יש דעה אחת שאומרת שגם בחנוכה צריך להיות שמנים ופתיליות אותו דבר כמו בשבת, הסוג אקסטרה אקסטרה. יש דעה אחת שאומרת שכל השבוע לא רק בשבת כן, רב זרע אומר לא. רב זרע אומר כל השמנים כשרים וכל הפתיליות כשרים. למה? הוא אומר ככה. דבר ראשון הוא אומר, מה קורה אם הנר חנוכה נכבה? זאת אומרת, קפתה אין זקוק לה, מה הפירוש? אם נכבה, אני לא חייב להדליק את הנר. מכיוון שאני לא חייב להדליק את הנר, אז אין שום סיבה שהשמן הפתיליות יהיו מאוד, מאוד מיוחדים. נכבה, נכבה, שום דבר לא קרה. עוד דבר הוא אומר, שבנר חנוכה אסור ליהנות. בנר שבת היה לפי הלכה, מותר ליהנות, אדרבה. עושים את הנר שהוא יאיר לנו. שייתן בבית אווירה, חום. בבית המקדש גם כן הנרות העירו. בחג החנוכה אנחנו אומרים הרי במזמור שאומרים אחרי דלקת הנר, ואין לנו רשות להשתמש בהם. אסור להשתמש בנר. אומר רב זר אומר, אוקיי, אם אני לא אסור להשתמש, גם בשבת אין חשש שאני אחזיק את הנר לראות יותר טוב מה שכתוב בספר שבזמנם לא היה אור חשמל, אין חשש מכיוון שבכלל אסור לו להשתמש בנר הזה. הלכה כרב זר. מה הלכה כרב זר? אם היא קוותה, אין זקוק לה. שאלה עצומה. כל העניין של נר חנוכה לפרסם את הנס. לכן על פי ההלכה, אם הנר חנוכה למעלה מ-20 אמה, שבדרך כלל העין של בן אדם לא שולטת בו, הוא לא יכול להדליק את הנר על החלון, מכיוון שהעין לא רואה אותו. יש עוד הרבה הלכות שאומרות, עד מתי מותר להדליק נר? עד שאנשים מסתובבים. זאת אומרת, כל העניין של הנר חנוכה לפרסם את הנס. פה אתה אומר, אם הנר נכבה, אין זקוק לו, הוא לא צריך להדליק אותו בחזרה. למה? דבר מאוד מעניין. הגמרא הזאת, אחרי הגמרא הזאת, שהגמרא אומרת, אם הוא נכבה, אין זקוק לה, אומרת הגמרא שאביי שמע את ההלכה הזאת, הוא היה נרגש מאוד. בהתחלה הוא לא קיבל את זה כל כך. עד שאמרו לו את זה בשם רבי יוחנן, ואז הוא קיבל את זה, ואז הוא אומר, אוי, חבל שזה לא היה הדין הראשון שהייתי שומע בתור ילד. יש לנו את הכלל תמיד שמה שנקלט בילד בהתחלה שלו זה נחקק בו, זה הוא זוכר את זה, הוא לא שוכח את זה. הוא אומר, נורא חבל שאת ההלכה הזאת, שאם נכבה הנר אין זקוק לה, חבל שלא שמעתי את זה כשהייתי צעיר. מה פשט פה? מה יש בהלכה הזאת כל כך מיוחד? אנחנו אומרים שהילד מתחיל לדבר, אומרים לו תורה ציווה לנו משה. אומרים את השמע ישראל, אומרים פסוקים, ואהבת לרעך, את כל הפסוקים. מה יש בהלכה הזאת שאביי אומר, חבל שלא ההלכה הראשונה שזה, שאותה אני שמעתי. אז בכדי להבין את זה, בוא נבין את המהות של הסכסוך. המהות של המחלוקת בין עם ישראל ולהבדיל היוונים. מכיוון שכאן יש כמה שאלות גדולות מאוד על אותם היוונים. אנחנו יודעים שבני ישראל נכנסו לבית המקדש, כל השמנים היו טמאים, הם פשוט נגעו בשמן ועשו אותו טמא. ריבונו של עולם, אותו היוונים, אותם היוונים שלא רצו שעם ישראל ילכו להדליק את הנורה, למה לא יותר קל תיקח את את הקנקנים, את הפחים האלה, תזרוק את זה על הרצפה, תשבור את זה ואין שמן, תשפוך את השמן, או לכל הפחות תיקח את המנורה, תשבור את המנורה. מה הם עושים? לא, 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 הם משאירים את הפחים, פותחים את הפח, נוגעים בפח, וגוי שנוגע עושה את השמן טרה, ואז הם לא... מה הסיפור הזה? מה הסיפור הגדול הזה? תשפוך את תשבור את המנורה, תשבור בכלל את בית המקדש. למה הם ישאירו את בית המקדש? ישאירו את המנורה, ישאירו את השמן, רק תימו אותה. מה כאן העניין? יש כאן דבר מדהים, את העומק שיש פה, ודבר ממש מדהים לנו, מרתק, כמה שהדבר הזה נורא קשור לחיים שלנו היום. בכדי להבין את המחלוקת אני בהתחלה אספר סיפור. היה פרופסור צרפתי שחזר בתשובה, והוא עשה ספר שלם עבה מאוד, ועשה כל מיני דברים במדע שמסבירים את התורה. למשל, יש לנו מצוות שבת, ואנחנו יודעים אחד מהפלאים שכל העולם כמעט הולך שבוע לפי שביעיות, לא לפי עשיריות. אז הוא בדק ומצא שהשעון הביולוגי של בן אדם מורכב משבע. לכן כל פעם ביום השביעי אדם צריך לנוח, אם לא זה מחליש אותו. אותו דבר הוא מצא בשנת שמיטה. בשנת שמיטה, אם עובדים באדמה יותר משש שנים, הכוח הצמיחה שבאדמה נחלש, ואז אחרי זה היא לא מצמיחה טוב. הוא מצא ככה המון המון דברים, וגם היום בזמננו יש המון ספרים, אולי ראיתם, שמסבירים המון מצוות בתורה, חוקים בתורה, שהיום על פי מדע התברר, זאת אומרת, לכאורה למה עשו את זה. למשל, אני אביא עוד דוגמה, ברית מילה. אתם מדוע יודעים שיש בגוף שני חומרים, כשאדם יוצא, אז אדם נקרש, זה אחד הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה. שברגע שאני נחתך לי האצבע, כל הגוף מייצר את אותו חומר, וכולם שולחים את זה בתור מעבדה עצומה, שולחים את זה לאותו מקום להקריש את הדם. כשהילד נולד, אז אותם החומרים הם מאוד נמוכים. שאחרי הוא בן שבע ימים, זה אני לא זוכר בדיוק, זה או 80% או קצת יותר מאותו חומר. ביום השמיני הוא 110%. ביום התשיעי הוא ירד ל-100%. מסבירים נפלא למה הקדוש ברוך הוא אמר ברית מילה בין 8 ימים. אז החומר הזה שפועל להקריש את הדם הוא מעל הממוצע, מעל הנורמלי, הוא 110%. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את ברית מילה, אבל עוד כל מיני דברים כאלה. עוד משל, אוקיי, עוד כל מיני דברים כאלה. אז הוא כתב ספר שלם ושלח את זה לרבא. אז רבא ענה לו, מאוד יפה, שכוח, תודה רבה. אבל רבא אמר, יש פה נקודה יסודית, וזה ביאור עצום. רבא אומר, לא מכיוון שתכונות של האדם הם בשעון הביולוגי שלו זה לפי שביעיות 7 ימים, והתכונות הביולוגית של האדמה זה לפי 7 שנים, הפוך, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר שבת, זה פעל על העולם, שהעולם, השעון הביולוגי, נהפך להיות לפי אותו שבע. זה פעל על האדמה לפי 7 שנים. זה פעל על הברית מילה, שלכן זה נהיה אז, ביום השמיני 110. למה? אומר הרב פשוט מאוד. התורה קדמה לעולם. וכתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, וברא אלמה, התורה היא החיות של העולם, היא המקור של העולם, זה השורש של העולם. זאת אומרת, יש אנשים שעושים את המצוות בגלל טעם ודעת. היה לנו רופא גוי, שהיה רופא פה באנטוורפ, נקרא הכי הרבה לידות שהיו אצלו, אז הוא אמר לנו, אני שומר עם במשפחה שלי את כל דיני תרת המשפחה, חוץ ממקווה. הוא הסביר מבחינה בריאותית, גם בריאותית גשמית, וגם פסיכולוגית, זה מאוד חשוב. אז הוא שמר את אותו דברים, מצד שכל. יש אנשים ששומרים שבת, אומרים, זה מאחד את המשפחה. זה עושה אווירה קצת. זה זמן פגישה של כל המשפחה, שכל אחד שומע את השני. יפה מאוד. זאת אומרת, אתה לוקח את המצוות בתור שיש להם סיבה שכלית. יש לי איזה אינטרס לעשות אותם. ויש אנשים שמסבירים גם את המצוות שאני לא מבין, שעטנז, בשר וחלב. אוקיי, כמו שאני לוקח תרופה, אז אני אומר שיש בזה איזה חומר שעוזר לי, ואז הרופאים אומרים, בדקנו את זה, בדקנו את זה. אני לא מבין ברפואה, אני לא יודע, אבל אני עושה את זה. אני עולה לאווירון, אפילו שאני לא מבין לפעמים איך זה עובד, איך כזה גוש של פלדה, שוקל המון טון, איך הוא עולה ואני לא מפחד, מכיוון שהם מבינים איך זה עובד. ויש אנשים שעושים מצוות גם אלה שהם לא מבינים, פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא יותר חכם ממני, יותר מבין ממני, אז הוא יודע למה עושים את המצוות הזה. זה ההשקפה של היוונים. תעשה את הדבר מצד שכל. גם שאתה לא מבין, אבל אתה מבין בשכל שיש דברים שאתה לא מבין, אבל יש בזה איזה טעם. יש בזה איזה סיבה, יש בזה איזה הסברה שזה עוזר לך, אני המקור. אבל זה לא העניין הפנימי של מצווה. זה מה שמסביר הרב לאותו פרופסור, המצוות באות מצד שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. לא מצד שיש בזה איזה סיבה, איזה טעם, מכיוון שאצל הקדוש ברוך הוא אין למה. כשאני אומר למה, זאת אומרת שיש משהו שמחייב אותי. למה אומרים, למה יאמרו הגויים? הקדוש ברוך הוא, זה רצונו יתברך, וזה הקשר הפנימי שלנו. ובוא אני אביא דוגמה אחת שתי דוגמאות. כשהאבא אומר לבן שלו, אולי אתה יודע, היום זה יום שישי, תכין את הסלט, תכין את השולחן, תכין את הסכום, תכניס את הספרים. אני עושה את זה בשמחה וטוב לבב. למה? אבא מצווה. בוא נגיד שאבא אומר לנו, לך לקיר, תיקח את היד, תדפוק 10 פעמים על הקיר. אני אעשה את זה או לא? אולי יש אנשים שעשו. אבא אומר, אני עושה. מה ההבדל בין שני הדברים? כשאני מסדר את הספרים, כשאני מכין את השולחן לשבת, אני מבין את זה. אני מבין שזה חשוב. אבל כשאני הולך ועומד על הקיר ודופק 10 פעמים על הקיר, ואני מנתח, פותח את המעשה הזה, מה יש במעשה הזה? רק אבא. קשר שלי לאבא, אבא אמר, אני לא מבין, אין בזה שום שכל, אין בזה שום הבנה, גם אבא לא מבין למה, אבל בגלל שהוא אומר, אני עושה. אותו דבר מצד האבא. מתי האבא מרגיש את הקשר הפנימי של הבן? לא שהוא מסדר את השולחן לשבת, שהוא עושה דבר בלי טעם ודעת, בלי שכל, בלי הסברה, אז אני מרגיש את הקשר הפנימי שיש. וזה המהות של היהדות. המהות של היהדות, מצווה, זה בא מלשון צוותא. אתה עושה את הדבר לא שאתה מבין אותו, ולא שאתה חושב שלקדוש ברוך הוא יש איזה סיבה. אתה עושה את זה בעיקר בגלל זה רצון הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב, תכלית הידיעה שלא נדע. מה זה תכלית הידיעה שלא נדע? ההבנה היא שאתה יודע שיש דברים מעל השכל. לא שיש בזה שכל, אני עושה את הכל בגלל שהוא ציווה לי. ואז אני נוגע באלוקות. אז אני נוגע במהות של האלוקות, שזה למעלה מטעם ודעת. פרופסור פלבלגר רין אמר לנו פעם, הוא היה להרצאות, אז הוא סיפר, הוא אומר, היה פעם אחת, סיפור ארוך שהוא התחיל לעשות בתשובה, הוא התחיל לעשות הנחת תפילין. הזמין אותו להרצאה, הוא בא להרצאה, האווירון איחר, הוא בא להרצאה, הרצה, ופתאום הוא רואה השם משוקעת, הוא עוד לא הניח תפילין, אז הוא הפסיק באמצע ולקח טקסי ורץ, נסע במהירות עצומה, אמר לו, תיסע, תקרא את הכביש, הגיע לבית מלון, ממש בדקות האחרונות לפני השקיעה, לקח את התפילין, הניח אותם, הצליח להניח לפני השקיעה. אומר, נשקפתי על הרצפה מרוב הלחץ הזה, הריצה הזאת, המתח הזה, אם אני אספיק. התחלתי לחשוב, מה אני עושה פה? לוקח בתים שחורים, רצועות שחורות, הוא היה מדען, היה איש שכל, ועוד לא היה כל כך שומר מצוות, הוא לקח על עצמו תפילין. מה אני עושה פה בכלל? אני נורמלי? ואז הוא אומר, הבריק לו את ההברקה. זה מצווה. המצווה, הקשר הפנימי לקדוש ברוך הוא שאתה לא מבין. מתי הקשר של הבעל לאשתו ואשתו לבעל, שהבעל מבקש ממנה דבר שהיא לא מבינה למה, זה היפך השכל. או שהאישה מבקשת מהבעל שלה, תביא לי את זה, תביא לי את זה, והוא לא, הוא מסתכל שזה שטות. אבל אני עושה את זה בגללה או בגללו. זה הקשר הפנימי שאני יכול. וזה היה המחלוקת של היוונים. היוונים אמרו, תדליקו נרות. אין שום בעיה. גם להבדיל, בבית עבודה זרה, או אצל הנוצרים, או אצל המוסלמים, מדליקים נרות. גם שעושים לפעמים איזה ערב רומנטי, או ערב של שמחה, מדליקים נרות. זה אווירה, זה נותן לנו הרגשה טובה. תדליקו נרות. השאירו את המנורה, השאירו את השמן. אבל מה זה התומעה הזאת? תומעה, הרמב"ם אומר, זה דבר למעלה מטעם ודעת. מה זה קשור? מה זה קשור? תמה או לא תמה? אם אני נגעתי באצבע של גוי, זה נהיה תמה? מה זאת אומרת זה תמה? הם רצו שעם ישראל ידליקו נרות. אבל הם רצו תדליקו נרות בלי הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב לאווירם, לאווירם מחוקי רצונך. להשכיחם תורתך. הם רצו להוציא את הנשמה של היהדות. את העצם של היהדות. הם לא שברו, הם תדליק, בחפץ לב תדליק, אבל תוציא את הדבר האבסטרקטי פה, את התומה וטהרה תוציא. וזה נקרא השם חשמונאים. אנחנו יודעים ששבע זה מסמל את הטבע, שמונה כתוב שזה מסמל את למעלה מהטבע. יש בכל דבר בעולם שש צוות, למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. הנקודה השמית זה הנקודה הפנימית, השמונה זה מעל הטבע. לכן חג החנוכה זה שמונה ימים. חשמונאים זה חש, לחוש, להרגיש את השמונה, להרגיש את הלמעלה מן הטבע, להרגיש במצוות שזה לא טבע, זה לא רק דבר שכלי מובן, או שאני לא מבין, אבל יש בזה, זה משהו למעלה מהטבע. וזה הסכנה הגדולה לעם ישראל. סכנה הגדולה לעם ישראל שלפעמים בן אדם עושה מצוות בגלל כנראה זה טוב, כנראה זה יפה. אתה מפספס את הנקודה. אתה מפספס את הקשר הפנימי לקדוש ברוך הוא. הקשר הפנימי אל הקדוש ברוך הוא זה דווקא למעלה מהטבע. יוסף עשה להם סעודה. איזה סעודה? של חנוכה. הוא אומר, אתם ודאי לא מבינים איך אני מסוגל לזה. איך אני מסוגל להיות בצד אחד משנה למלך, להיות שקוע בעולם הזה, ואתם לא מכירים אותי, לא מעלים על דעתכם שאני יוסף. גם שאני אומר לכם שאני דיברתי עם יוסף, אתם מחפשים אותו. אתם יודעים למה? חנוכה. בגלל הקשר הזה שהייתי קשור עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. גם שלא הבנתי את כל הניסיונות שאני עובר. גם שלא הבנתי את כל הסיפור שלי. הרי בחור בן 17 שעבר מה שהוא עבר, שהאחים שנאו אותו, זרקו אותו לבור עם נחשים ועקרבים, מכרו אותו בחוץ, ואחרי זה הוא היה עלה למעלה, ואז באה אישה ופיתתה אותו, ושוב בגלל שהלך עם מסירות נפש שוב זרקו אותו לבית סוהר. בן אדם כזה היה צריך להיות בדיפרסיה הכי עמוקה שיכול להיות. אומר יוסף, אתם יודעים מה החזיק אותי? החזיק אותי חנוכה. החזיק אותי הקשר לקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת. בבחינה רוחנית, הקשר הזה, זה מה שהחזיק אותי. ואני רוצה לספר סיפור. היה בחור ישראלי, שהשם ישמור, נתפס לה מורמונים. מורמונים זה כת נוצרית, שיש להם נורא שיטה מאוד גם לתפוס עוד יהודים. זה כת עצומה. סתם בסוגריים, הם רצו לקנות את הבית חבד הגדול שאנחנו קנינו, הם רצו לקנות, היה מלחמה שלמה, בסוף אנחנו קנינו. ושוחחו איתו כמה פעמים, דיברו איתו, אין עם מי לדבר. הוא עבד בארץ ברשות העתיקות בארץ. הוא הלך לפור חפירות ארכיאולוגיות, לחפש דברים. והוא בא, פעם אחת הוא בא, ואומר, אל תשאל, מצאתי את כד השמן שלי, מצאתי את כד השמן שלי. אותו בן אדם, אותו הרב שומע את זה, צוחק, מצאת, מה מצאת, מי מצאת את כד השמן? אומר ברצינות, מה הסיפור? אומר, הלכתי למורמונים, ומפתאום ממול הבית, גר שכן שאני מכיר אותו, אדם רחוק מיידישקייט, אפיקורס הכי גדול שאני מכיר בעולם, אדם שעבר שואה, פתאום אני רואה שם על החלון נרות חנוכה, הזדעזעתי, לא ידעתי מה שהולך פה בכלל, ופתאום הרגשתי שנדלק בי משהו, נשרפתי, אני לא יודע מה קרה לי, פתאום הרגשתי שאני כל כולי תמה, כל כולי חסיד של המורמונים, עושה מה שהם עושים, סוחב עוד יהודים אליהם. פתאום אני מרגיש פתאום איזה פח שמן שחתום בחותמת הכהן גדול, שהוא אצלי טהור, נדלקתי. ואז התברר מה היה הסיפור פה. תראו איך דברים נסגרים. היה הדלקה נרות, שצלנו בבתי חב"ד עושים הדלקה נרות של פומבית, עשו הדלקת נרות, והיה שם איזה בן אדם זקן עמד בצד ובכה. הלך אליו אותו השליח ואומר לו, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני אגיד לך, אני עברתי שואה ואני נהייתי אפיקורס אפיקורס, ופתאום אני רואה מדליקים נרות חנוכה, ראש העיר מדבר, המשטרה שומרת, באים אלפי אנשים, זה זיזה אותי, אני נזכרתי, פעם רטפו אחרינו, והיום אנחנו יהודים גאים, זה הזיק אותי. אז אותו השליח נתן לו קופסה של נרות חנוכה, אומר לו, תראה, אני לא ידליק, זה כבר לא בשבילי, אבל יש לי נכד, הנכד שלי אפילו לא יודע שהוא יהודי בכלל, אני הולך להביא לו את החנוכיה הזאת, שהוא ידליק, ואני אתחיל לספר לו שהוא יהודי. קצת אני אתחיל לספר לו. הוא סיפר לו, והוא שם, הנכד הזה, את החנוכיה בחלון ממול המורמונים. ואותו בחור ישראלי שהכיר אותו, את אותו הזקן שהוא היה כזה אפיקורס, ראה את המנורה הזאת, ניגש ודיבר איתו, והתגלה כל הסיפור, וזה פתאום הדליק לו את החנוכיה שלו, הדליק לו את הפח שמן הזה. ואז הוא בא ואומר, מצאתי את הפח שמן. הוא מצא את הפח שמן אצלו בלב. הוא מצא את הפח שמן גם שאני הכי תמה והכי נמוך, יש לי את הפח שמן. וזה הנקודה שהחשמונאים עשו. הם הלכו למלחמה. על פי ההלכה, ללכת למלחמה סתם זה פיקוח נפש. בוא נגיד שהולכים למלחמה עם ארצות הברית, עם רוסיה, אז היוונים היו מעצמה עולמית. איך על פי ההלכה החשמונאי בכלל הלך איתם למלחמה? זו שאלה גדולה, הרבי מדבר על זה שיחה שלמה. הם הלכו למלחמה, הם הרגישו, פה הנקודה שחס ושלום, הולכים להרוס את היהדות. לכן אנחנו רואים דבר נורא היום. באותו תקופה של חג החנוכה היו הרבה מתייוונים. איך כל כך הרבה יהודים כשרים הלכו אחריהם? מכיוון שהיוונים לא רצו לעקור את התורה. תשמור את התורה, תעשה הדלקת נרות, הם הכשירו את בית המקדש, לנו יש להבדיל בית עבודה זרה, גם לכם יש, טוב מאוד. אבל לא מחוקי רצונך, תורתך, את החלק את החוש של השמונה, את החלק של הקדושה, זה לא. לכן על פי ההלכה, כל השמנים וכל הפתיליות קשרות. גם שחג החנוכה יכול להדליק, להאיר, גם שמנים שהם לכאורה מלוכלכים. גם פתיליות שהן לא טובות. חג החנוכה הוא יותר משבת, הוא יכול להרים, להדליק גם נשמות שמחי למטה. לכן נוכל להבין עוד דבר נפלא. על פי הלכה כתוב שטומאה הותרה בציבור. לפי הלכה החשמונאים היו יכולים להדליק את המנורה גם בשמן טמא. עוד יותר, מה הפרן הזה? כבר עבר הרבה חודשים, אולי יותר מחודשים, שלא ידליקו. אז בואו נלך, נאסוף, ניקח את הזיתים, נעשה שמן ונדליק. מה הם השתגעו כל כך לחפש? על זה הייתה המלחמה. היוונים רצו שתדליקו בשמן טמא. גם שעל פי ההלכה זה קשה, אבל הם רצו את מחוקי רצונך, כמו שאתה רוצה. הם רצו את המהדרין מן המהדרין. על פי ההלכה זה מותר, אבל אני רוצה להרגיש את הקשר הפנימי לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, והקדוש ברוך הוא עשה להם נס, להראות חיבתן של ישראל. אפילו של נס לא עושים סתם. על כאן הקדוש ברוך הוא עשה נס, אפילו שעל פי ההלכה יכולים להדליק בשמן טמא, בגלל להראות חיבתן של ישראל, תדליקו בשמן טהור. עכשיו נחזור למה שדיברנו. מה זאת אומרת הדלקה עושה מצווה, ואם נכבה אינו זקוק לה? מה אנחנו לא מבינים? מצד אחד אמרנו שצריך להיות מעל 20, מתחת ל-20 אמה, בכדי שנראה. מצד אחד צריך להדליק נרות בזמן שעוד אנשים נמצאים, לא שאנשים הלכו לישון, יש בזה הרבה הלכות ואנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. זאת אומרת, המצווה היא להעיר. זה חנוכה. כמה שאתה לא מבין את נרות חנוכה, זה חנוכה. אתה לא מבין. מצד אחד אתה אומר שאם הנר נכבה, אין זקוק לה. אתה לא צריך להדליק עוד פעם. מה זאת אומרת? אני צריך לפי ההלכה לשים שמן או נר לכל הפחות של חצי שעה. בלובביץ' מקפידים 50 דקות. אז זאת אומרת שאתה רוצה שזה ידלק. פה אתה אומר שאם נכבה, אתה לא מדליק את זה בחזרה. אתה לא חייב, אתה יכול להדליק. עוד יותר, על פי ההלכה, אם הדלקת את הנר, מותר לך לחבות, אסור לחבות. ויש מחלוקת אם אתה חיבית בכוונה שאתה מדליק עוד פעם עם ברכה או בלי ברכה. מה זאת אומרת? פה אתה אומר אם זה נכבה לא צריך להדלוק, פה אתה אומר אם אתה מחבק, מה הולך פה? פה אתה אומר שצריך לראות. זה הנקודה של חנוכה. נקודה של חנוכה בלי טעם ודעת, בלי שכל. הקדוש ברוך הוא, תרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, את ההתקשרות הפנימית לקדוש ברוך הוא. מתי זה? כשאין בזה שכל. ולכן הדבר המעניין שבחג החנוכה אסור להשתמש. למה אסור להשתמש? הפוך, אני רוצה להאיר את הבית, אני רוצה לראות. לא לא לא, שאתה מגיע לקשר בקדוש ברוך הוא, זה לא בשביל השימוש שלך. כל כולו של נרות חנוכה זה בשביל הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב במדרש, דבר מעניין. אנחנו יודעים שכתוב נרות חנוכה אינם בטלים לעתיד לבוא, וזה מבוסס על המדרש שאהרון, שהוא לא הקריב עם הנסים, דעתו נחלשה עליו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לגדולה מזו אתה מתוקן. הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים, הם נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני הנורא יאירו. אז כתוב הרבה ספרים, נרות חנוכה אינם בטלים לעולם. למה? פה התגלה המסירות נפש של עם ישראל, על מה? על הנקודה הפנימית של הקדושה. פה התגלה הקשר של הקדוש ברוך הוא, הנקודה הפנימית שאתה קשור לקדוש ברוך הוא בלמעלה מטעם ודעת. בגלל שהוא רוצה, אתה שם את עצמך, אין לנו רשות להשתמש, אתה שם את עצמך בכלל בצד, וזה שאתה מקדש. ולכן נרות החנוכה זה מהדרין מן המהדרין. פה אתה מרגיש, אתה לא חייב, אתה חייב פחות. אבל ברגע שיש לך קשר פנימי לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לעשות הכי טוב שיכול להיות, מהדרין ומן המהדרין. וזה גורם שהנרות החנוכה אינם בטלים לעולם. עכשיו נבין את הבעיה. הבעיה אומר, הלוואי שאני הייתי שומע את ההלכה הזאת, שאם עיכבת הנר, אינו זקוק לה, אני לא צריך להדליק. את אתם יודעים, הבסיס של החינוך מתחיל בהתחלה. אומר, אם הייתי שומע את הנקודה הזאת, הייתי עושה דרהרם, לא יודע איך נקרא, להפנים, להרגיש, לחוש את התורה, לחוש את המצוות, לחוש שהמצוות הם בגלל רצון של הקדוש ברוך הוא. כל המצוות זה צוותא עם הקדוש ברוך הוא, וכמה שאני פחות מבין, פחות מרגיש, פחות מתלהב, פחות מתחבב, אני עושה, זה הקשר הפנימי שלי. אומר אביי, הלוואי שההלכה הזאת, שאם הוא נחבא לא צריך להדליק, שאמרנו זה היפך השכל, הלוואי שאני הייתי שומע את זה. לפני כמה שנים אצלנו בישיבה היה בחור, נכד של הרב גרוסמן ממגדל העמק, קראו לו טובי הניג, הוא הנכד שלו, הוא היה כאן בישיבה, התחתן ונסע לשליחות לסין. הייתה שם בחורה צעירה יהודיה שהתחילה להתקרב, בא לבית חב"ד, בא, ואז אומר לה הרב הניג, אנחנו עושים הדלקת נרות חנוכה ליל ראשון, תבואי. ואז לפני הדלקת נרות היא מתקשרת לרב, אומרת, אני מצטערת, אני לא הולכת. לאיפה את הולכת? אל הנזיר. היא הייתה קשורה לאיזה קאט, שם היה נזיר בסין, ואומרת, אני הולכת אליו. אומר לה הרב הניג, לא איבד את הראש, אבל את יודעת מה, תבוא לבית חב"ד, אני אביא לך חנוכיה, תבקשי מהנזיר, או לא, אם מותר לך להדליק את זה שם. אז היא אמרה, אוקיי. היא באה אליו, לקחה את החנוכיה, והלכה אל אותו הקאט, והיו שם כל האנשים, כל הנזירים וזה, והיא אומרת לה, לנזיר הראשי, יש לי חנוכיה, אפשר לי להדליק? אז הוא אומר לה, כן, בבקשה, את יכולה להדליק? אז היא אומרת, אני אצא, לא, 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 פה, פה, תדליקי פה. היא שמה את זה על המקום שמה, מה הדליקה נרות? ופתאום רואים את אותו נזיר מסתכל על החנוכיה ודמעות יוצאות לו משתי העיניים, ולא הבינו מה הולך פה. אחרי שהוא קצת נרגע, הוא אמר, אני אגלה לכם סוד, גם אמא שלי יהודיה וגם אני יהודי, וזה עורר בי את הפח שמן, אותו הפח שמן שחתום בחותמו של כהן גדול, שהוא אף פעם לא נטמע ולא יכול להיטמע, אומר. אותו נזיר מיד אחרי כמה זמן עשה קשר עם הרב הניג, אני בלי נדר התקשר אל הרב הניג לשמוע את סוף הסיפור. אבל בשבילנו זה כבר סוף הסיפור, בשבילנו לקחת לעשות את הדלקת נרות ולכוון להדליק את הפח שמן שלנו, למצוא את הפח שמן, להאמין שהוא נמצא אצלנו, והוא תמיד, 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 תמיד נשאר טהור. שהשם ייתן שבקרוב ממש נזכה לביאת משיח, ונזכה להדליק את אותם נרות חנוכה שאנחנו מדליקים היום, אם ירצה השם, בבית המקדש.